ערב טוב לכל הכחולים היקרים, אתם מצטרפים אלינו לפרק 31 של האנליסטים הפועל פתח תקווה כחול עמוק. כאן איתי רותם שושני.
ערב טוב.
ערב טוב לדן ממליה גם.
ערב טוב שי, ערב טוב.
כאן איתכם שי דרורי, עדיין פה, מחליף עדיין את עומר, עומר היקר. פרק סיכום המשחק מול הפועל חדרה, אני רואה את הפרצופים שלכם. אפשר ללכת אם אתם רוצים.
לא, לא, יש הרבה מה לדבר היום.
כן, אני בטוח. ספרו לנו קצת תחושות.
תחושות מאוד קשות. לא...
אני מתאר לעצמי.
זהו, אפקט המאמן החדש פסח עלינו. לא ראינו שום שינוי. ראינו אותו סגנון משחק, ראינו את אותם שחקנים. לא, לא מובן לי מה...
ראיתי הרכב אפילו יותר רזוי ממה שאופר העלה.
לא, אבל היה הרבה חסרונות בהגנה. הרבה אמרו על העניין של החמישה בהגנה. אני מבין את זה.
כן.
אבל... זה אותם שחקנים כל פעם, אז למה הבאנו רכש, למה הבאנו זרים, אם הם לא, לא משחקים?
לפי מה שאומרים, הם בכלל לא מרשימים באימונים.
אז למה הביאו אותם מלכתחילה? אתה מבין כמה בעיות יש פה, כמה רבדים?
בעיות, בעיות.
כן.
אני מסכים איתכם לגמרי, זה לא היה נראה טוב. אני לא יודע כמה אפשר להאשים את, את המאמן החדש, תכף באמת גם לדבר על החילוף שהיה בקווים, אבל... ציפינו ליותר, כולנו, אני הגעתי למשחק, ובאמת התאכזבתי לראות את הדבר הזה. לא מגיע לקהל לחוות משחקים כאלה, וצריך פשוט לקוות לטוב, כי זה הדבר היחיד שבאמת נשאר כרגע להפועל.
כן, מה נעשה? נשארנו בשלב התפילות.
לגמרי. טוב, אז באמת אופר טסל פאפה פותר בשבוע שעבר מאימון הקבוצה. טסל פאפה, למי שלא זוכר, הגיע לאפועל בקיץ 21, במטרה להחזיר את אפועל לליגה הלאומית אחרי עונת הירידה. היו שם בעיות של חוזים, מי שזוכר, של אקסל. אפועל נשארה בליגה הלאומית וכמעט עלתה לליגת העל בעונה הראשונה של אופר. אפשר לומר, אפילו הייתה די קרובה לעלות. בעונה שעברה, אופר באמת העלה את אפועל פתח תקווה לליגת העל. העונה קצת פחות הלך, 16 נקודות מתוך 63 אפשריות. פותר מהקבוצה. קצת תחושות שלכם, דעות שלכם.
קצת מאוחר מדי. באמת, זה אולי השינוי שהיה צריך לקרות לפני, אולי היה צריך למאמן החדש סי בעברות שמגיעים אלינו. באמת, בן אדם טוב, בן אדם צנוע, מאמן טוב לליגה הלאומית.
אין לו ניסיון בליגת העל. זו עונה ראשונה שלו.
כן.
יכול להיות שילך לו יותר טוב בצ'אנסים הבאים שהוא יקבל. איתנו זה לא הלך לו. היינו צריכים להחליף אותו לפחות לפני חודש, לפחות. עכשיו אנחנו כבר במצב קטסטרופלי, ונקווה שבאמת בן אילם יוכל לעשות נס.
כן, אז בן אילם באמת הגיע במקומו, התחיל את הקריירת אימון שלו די בתקופה האחרונה, הוא הגיע למכבי נתניה באמצע עונת 21-22, הגיע איתה לפלייאוף העליון אחרי פתיחה מאוד חלשה של הקבוצה, פותר אחרי כמה מחזורים בודדים בעונה שעברה, עלה עם מכבי פתח תקווה ליגה למי ששכח כבר, פותר באמצע העונה הנוכחית אחרי שהוא זכה ב-15 נקודות, וכשחקן זכה ב-3 אליפויות עם מכבי נתניה.
יש מאמן שבעונה אחת ניצח דרבי משני צידי הכביש?
אולי בן אילם יהיה אחד כזה. מעניין.
נראה.
אוקיי, אז אתם לחוצים על הפתיח, אני רואה.
אנחנו צריכים קצת משהו שירים את האווירה אחרי המשחק הזה.
זהו.
אוקיי, אז בוא נתחיל בפתיח, ואחרי זה באמת נעשה סיבוב מהיר. אז שנייה לפני הסיבוב המהיר, אני רק רוצה להגיד שהשבוע, אתמול, דני גולן נפטר, המאמן שבאמת היה בהפועל חצי עונה, כמובן תנחומנו למשפחה, הוא נפטר רמש מתקף לב. אימן את הפועל ב-17-18, השיג 12 נקודות ב-12 משחקים. עצוב.
כן.
אלה החיים.
כן, יהי זכרו ברוך.
אוקיי, אז באמת כל אחד מכם ייתן לי את הסיבוב המהיר שלו. נראה לי שזה הולך להיות מעניין היום.
אתה רוצה להתחיל? כי אני נראה לי אחרי זה...
אני בעל כיתור. יאללה, אני גם, יש פה הרבה כיתור היום.
בוא נראה.
טוב, אז באמת חשבנו שעם הרכש החדש יהיה שינוי, חשבנו גם שעם מאמן חדש יהיה שינוי, אבל מה שאנחנו רואים בינתיים זה את הפועל שוקעת, ושוקעת עמוק בתחתית, קבוצה חלשה מאוד, בלי איומים לשער, בלי משחק התקפה, הכל מקרי, הכל בטעות. השחקנים שמשחקים לא ראויים ללבוש את החולצה שלנו, ולא מעניין אותי אם זה שחקן זר שעולה הרבה כסף, או אם זה שחקן צעיר שבא לפה כדי להתחיל את הקריירה. מבחינתי, שיעלו עם הנוער למשחקים. לפחות אנחנו נראה שחקנים נלחמים, שחקנים שמשחקים בשביל הסמל, בשביל האוהדים. מה שקורה העונה במועדון הזה, זה בעצם מביך, אין מילה אחרת לתאר את זה. שחקנים עושים לנו טובה בעצם, שהם רצים על המגרש ומקבלים משכורות.
צריך להעביר לזה.
המאמנים שלנו גם כן, לפי הרכב של בן אילם, אני מקווה מאוד שזה לא ימשיך למשחקים הבאים, אבל הם נעולים על שחקנים שלא ראויים ללבוש לא רק את החולצה שלנו, אלא לא ראויים ללבוש מדי כדורגל. אנחנו הקבוצה הכי חלשה בליגה, עם שחקנים מאוד פושרים, שלא מסוגלים לשחק כדורגל פשוט, להגיע למצבי הפקעה, ועד שהם מגיעים למצבי הפקעה, זה נראה כאילו ילדים בגן משחקים. האמת, אני לא מאשים את בן אילם, היה לו ממש כמה ימים בודדים ככה, לנסות להעביר את הדרך שלו.
לא, לי דווקא יש טענות עליו.
כן?
כאילו, הוא היה צריך להיות מוכן.
מסכים איתך, זה...
אחרי המשחק, ברעיון שלו, הוא אמר, עכשיו אני יודע מי צריך ללכת ומי לא.
בדיוק, אתה צריך לדעת לפני המשחק.
כן.
הוא לא עשה שיעורי בית על הקבוצה, הוא לא במוכן.
כן.
גם קודם שדיברתי עם דן, הוא אמר משהו נכון, זה באמת היה נראה כאילו אופר נתן לו את ההרכב בוואטסאפ.
כן, בדיוק ככה. אני גם, זה ההרכב באמת יזוי. אבל למשחק הזה לא היה לו הרבה זמן באמת להנחיל לשחקנים את הדרך משחק שלו, אבל עד המשחק הבא יש לו שבוע שלם. ממשחק הבא הוא ייבחן. אני מקווה מאוד שהוא גם כן לא ינהל על השחקנים שבאמת לא ראויים להיות על הדשא, וגם לא ראויים להיות על הספסל, אלא שהוא יראה בעצם במהלך השבוע מי הכי טוב באימונים, ולמי כן מגיע לשחק, ורק כך הוא יבחר את הרכב בעצם.
כן,
כמו שצריך להיות.
זה סיבוב מהיר? זה המהיר?
אמרתי לכם, זה סיבוב איתי היום.
כן, המצב קשה. ואני בסיבוב המהיר הבאתי נתון אחד בלבד, שאחרי שמצאתי אותו, חשבתי אין לי מה להמשיך לנתח. בכל זאת ניתחתי.
רגע, מישהו צריך לנחש בטיקטוק את החידה?
לא, החידה הייתה בטיקטוק, שאני הולך לדבר בפרק הזה על המספר 108. ונתתי לאנשים לחש מה זה הולך להיות המספר הזה.
אף אחד לא הצליח.
הייתה תגובה אחת שמישהו אמר 108 ימים בלי ניצחון. עכשיו זה משהו שכן צריך לבדוק, אבל זה לא זה.
וואי,
יש
ממש.
מצב שהוא צודק. אבל לא.
לא, זה אולי נראה רחוק, אבל הניצחון על נתניה לדעתי לא היה מעל יותר מחודשיים. חודשיים,
כן,
חודש וחצי.
עם העומס משחקים כן. שהיה, כן, כן.
בקיצור, אז המספר 108 במשחק הזה... מייצג את מספר העיבודים לשחקני ההגנה בלבד, שחקני ההגנה החמישה שפתחו, ואני מזכיר לכם שחלקם גם הוחלפו. זה מבחינתי, זה לא יודע, קבוצה לא יכולה לראות ככה בשום ליגה.
נמסכים.
אי אפשר, זה בממוצע יותר מ-20 עיבודים לכל שחקן בהגנה.
מטורף, זה מטורף, ובגלל זה ראינו איך נראינו והפסדנו גם, קיבלנו שני גולים, שהגול השני הוא בכלל מביך. ככה אנחנו נראים מתחילת עונה בעצם.
מספר פשוט לא הגיוני.
כן.
לא ריאלי.
כן, ובמזל יצאנו רק ב-2-0.
נכון.
עוד משהו?
זה בגדול סיבוב מהיר.
זה היה הסיבוב האיטי שלנו.
אז רגע, חכה, זה עוד הולך להיות ארוך. עומר ביקש ממני להוסיף כמה משפטים.
עומר זה טוב, לילות חוכמה.
כן, אז הוא רושם לי ככה, סיבוב מהיר שלי לפרק, אותה גברת בשינוי אדרת, באתי למשחק בשאיפה שהנה הפעם נראה משהו חדש, הרכב חדש, שחקנים חדשים, זרים חדשים. הכל התפוצץ לי בפרצוף כשפרסמו את הרכב, כמו שכבר דיברתם באמת.
כן.
יצא לי בשלוף, מה יהיה איתך אופר? משעשע. אין לי טענות לבן אילם, אף אחד לא מצפה שאחרי משחק אחד יהיו ניסים ונפלאות, אבל שינוי בהרכב זה משהו שהתבקש. התבאסתי על יכולת חלשה יותר מהקודמת, התבאסתי שהביאו זרים בלי שימוש בהם, ידענו שעונה בליגת העל תקום וטיפול על זרים. לא במקרה שני הזרים של חדרה כבשו, ובעונה שעברה ביתר לקחה גביע בזכות הזרים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה בלי הזרים שלה יכולות לסגור את הבסטה. לא היה אופטימי ממני בקשר לעונה הזאת, גם עם אופר. 11 מחזורים זה אפשרי, אבל אחרי הפסד ישיר לאשדוד ולחדרה, אני מתחיל לחשוב שטעיתי.
כן, חותם כל מילה. לגבי העניין של הזרים, במועדון הבינו שזה דבר חשוב לפני העונה, היה את ההבנה הזאת. בגלל זה הביאו את אוהד אפרת, ופשוט זו הייתה נפילה טוטלית. הם רצו כן. לשדרג את העניין של הסקאוטינג, בעיקר של הזרים, הוא היה בעיקר על זה. ובאמת נפלנו כמעט בכל זר, אם באשמתו של אוהד אפרת ואם לא,
ואחד שהצליח עזב בגלל סיבות אישיות.
כן, בדיוק, זה מה שאני אומר, גם היה לנו חוסר מזל עם הזרים העונה, גם הרבה פציעות, בכללי, כל הפציעות שהיו לנו העונה. מה לעשות, המזל הולך עם הטובים, וכרגע אנחנו קבוצה רעה.
אוקיי, אז הסיבוב מהיר שלי לא קשור כל כך להפועל פתח תקווה, ויכול להיות שיהיו כמה כאלה מאזינים שקצת התעצבנו שאני מכניס את הדבר הזה, לדעתי זה משהו שהוא מאוד חשוב, וזה מנשה זלקה, שהתגייס בשביעי באוקטובר למילואים, הוא שירת 115 ימים, אני פה למספרים כבר עד הסוף. בין היתר היה בגזרה הצפונית.
הוא שירת יותר ממספר העיבודים שלנו במשחק הזה. יותר ימים ממספר העיבודים.
של ההגנה בלבד.
של ההגנה, כן, אתם מבינים כמה זה הוא שירת, איזה שירות משמעותי היה לו במלחמה הזאת.
נכון. אתה אמרת לי לפני הפרק שמחאו לו כפיים בחימום, לא ראיתי את זה.
כן, גם קראו לו לקהל, והוא בא אלינו ומחא לנו כפיים.
פספסתי את זה. אבל הוא יצא בדקה ה-55, זכה באמת למחיאות כפיים מהאוהדים. קודם כל מגיע לו בביג טיים, ואם במקרה מנשה זלקה שומע אותי, באמת מעורר השראה, דמות מודל לחיקוי מבחינתי, מצדיע לו, באמת.
נוף שונה בכדורגל שלנו.
לגמרי. זה לא נתפס. אין דברים כאלה, וכל הכבוד.
כן. אם חדרה יישארו, אני אשמח רק בשבילו.
לגמרי. ולדעתי הוא צריך לזכות בשחקן העונה. רק על הדבר הזה.
זה יפה לעשות.
זה מחווה.
אימון לנבחרת, כן, צריך לעשות לזה.
לא יודע אם זה אימון לנבחרת, יכול להיות כן, בגלל הסמליות, אבל...
לא, יש משחק ידידות עכשיו קבוע בקיץ נגד הונגריה.
נכון, מול הונגריה.
אין סיבה לא להזמין
אותו. נכון, מסכים.
יכול להיות מאוד יפה.
מגיע לו.
טוב, אז קצת נחזור לפסימיות שלנו. הפועל עירכה את חדרה במסגרת המחזור ה-22, פה אצל ראש הזהב. בדקה ה-37, אנטוני צ'רחי כדור עד מנשה זלקה. הוא מסר את זה למדמון, מדמון הרים כדור לרחבה, ודוניו נגח את ה-1-0. טעויות, משהו, מישהו, נראה לי זה יהיה ארוך.
זה היה בפוקס, לא?
אנטוניץ', אנטוניץ' וקניוניס. אנטוניץ' נותן את הנגיחה שלו, את ההרחקה במרכאות לאמצע.
כל ההרחקות שלו.
כמו כל משחק בעצם. וקניונס מפקיר את העמדה שלו.
ואז הוא גם, אנטוניץ' גם מחליק קצת, ואז הוא צריך לקום, ועד שהוא מגיע, הוא גם ככה איתי.
משחק של טרום א', כן.
מה קרה במרכז ההגנה אבל?
אנטוניץ'.
איפה העזרה? שלושה בלמים.
שלושה בלמים ש...
אני חושב דרך אגב
שהוא... גם קניונס וגם דרור ניר יצאו להתקפה בכלל. אתה מבין, הם חשבו שאנטוניץ' הכי כדור, ואז נצא לתקוף, אבל...
לא שיחקנו שלושה בלמים, שיחקנו ארבעה מגנים ובלם. יש הבדל. יש הבדל בסגירות, אין מה לעשות.
כן, נכון, זהו, זה באמת, כשנגיע להרכב אנחנו נראה את ה...
כשאופר היה במצב הזה, הוא הצליח לאלתר עם רוי נאווי כבלם, לדעתי זה היה ממש מתבקש במשחק הזה, במיוחד שרוי נאווי היה לו מאוד קשה באמצע, ולהכניס לשם את סמואל בראון. וראית
איך זה... אתה יודע מה הכי בולט, איך שמו לב שאופר לא עשה שיעורי בית למשחק הזה? הוא שם את רוי נאווי קשר אחורי לבד.
בנילם.
כן.
אופר.
אמרתי אופר? כן. אז בני אילם, כן.
זה לא טוב שזה מרגיש לנו אותו דבר.
מקווה שבאמת יהיה שינוי בדבר הזה. אוקיי, אז בדקה ה-59 חדרה יוצאת למתפרצת, דוניו בישל לאדנה את ה-2-0.
הבדל, באיזה זרים כל קבוצה הביאה.
כן, ובין הגנה מאוד כבדה וחלשה, שברחו להם שם די בקלילות.
כן. דווקא... וזה קטע, כי אנחנו ארבעה מגנים אמורים לפחות להיות מהירים, אבל הם לא...
מעיבוד של ריקן.
כן, דקה אני... לפני זה גם אחת ההחמצות הגדולות שראיתי של הפועל בתקופה
האחרונה. מה, חמש ביתות האלה שהיו בהתקפה
כן,
אחת?
כן, היה איזה שלוש ארבע ביתות שם, אני לא יודע איך זה לא נכנס.
שמע, זה הרגע שהבנתי שהפסדנו את המשחק הסיפור, הזה.
נגמר הסיפור, כנראה כן, את כל העונה.
אם, לא האמנתי שנוכל להכניס גול אחרי המצב הזה, לא, זה לא היה ריאלי. לגבי ריקן, באמת טעות שאנחנו לא מצפים מריקן. אני אמרתי לך לפני הפרק שזה היה אולי המשחק הכי חלש של ריקן בקריירה, אבל לדעתי זה באמת משהו שאמור להיות יוצא דופן, אני לא מאמין שזאת תהיה היכולת שלו בהמשך.
הוא נגרר לבינוניות של כל הקבוצה.
כן, אבל זה טעויות שבאמת, זה, זה, לשחקנים כמו ריקן זה...
לא מתאים.
כן.
לא מתאים בכלל, כן.
אוקיי, אז באמת הפועל לצערנו בסיום המחזור הזה במקום האחרון בטבלה, 16 נקודות, 5 נקודות מחדרה ואשדוד, שזה נהיה הרבה יותר קשה ממה שזה כבר היה עד עכשיו. במחזור הבא הפועל תצא למשחק חוץ בנוף הגליל מול ריינה, שזה גם לא משחק פשוט.
אבל ריינה כן, בא לנו טוב בדרך כלל.
כן, זהו, אתה יודע, זה תלוי במצבי
ריינה
רוח.
ריינה בא לנו טוב.
מה זה?
ריינה בנוף הגליל בא כן, לנו מעולה, כן. אבל לא יודע אם בתקופה הזאת, אני מקווה מאוד שזה יחזור על עצמו.
אולי בגביע
מול לא בני יהודה. אפילו לא לתת להם 4, תן לי 1-0.
ו... כן, 1-0 לא, קטן מה... משער עצמי דקה 88.
כן,
ברור. זה גם בסדר.
מסכים.
אוקיי, אז קצת באמת ניגע במערכים, תבניות, כל מיני דברים שבן אילם ניסה לעשות, הצליח, פחות הצליח.
פתחנו ב-5-3-2 שוב מחוסר ברירה של העניין של הבלמים, אי אפשר להשאיר את אנטוניץ' ואת אלי מלך או את דרור ניר, שני בלמים לבד. אני ראיתי איזה תבנית אחת במחצית הראשונה שניסו לעשות, שחקן מקבל כדור על קו ימין, וורד מושך איתו שחקן מההגנה, הוא בא לקבל, וזה בעצם הם עושים איזשהו קטע שאז רוי נאווי...
לנסות לשבור את הקו כן. ולעשות חור.
ואז רוי נאווי עושה את התנועה לעומק לקבל כדור.
אבל רוי נאווי זה לא השחקן לעשות את התנועה.
והשורה הבאה שכתבתי, בראון היה צריך לעשות את זה.
בראון לא שיחק בכלל, כאילו הוא עלה דקה 70.
בדיוק, אבל... בראון היה צריך לעלות, לא, בראון היה צריך לעלות בהרכב, והוא זה... מה שאני אומר...
בכללי, אבל הקשר האחורי לא אמור לעשות את הפעולות האלה.
לא, אבל זה אמור להיות קשר... זהו, זה אמור להיות קשר 50-50, כמו בראון. לא הקשר האחורי שמחזיק לך את הקישור מאחורה. ובגלל זה בראון היה צריך לפתוח. אם אתה כבר הולך על תבנית כזאת, בראון עשה את תבניות כאלה במהלך העונה.
הבנתי שהיה לו איזה סיפור עם נתניה בחלון העברות.
כן, הבנתי שרצו אותו והפועל לא שחררו.
וכן, הוא קצת התעצבן וזה, ובגלל זה שמו אותו על הספסל במשחקים האחרונים. אני לא יודע אם זה אמיתי.
מה זה ההתנהלות הזאת? אני באמת לא מבין.
לא יודע.
קצת מקצועיות, אבל השחקן עצמו, כאילו, אם אתם אומרים שהוא לא...
אז מה, מותר לו להתעצבן? קבוצה גדולה רצתה אותו.
כן, אבל בסוף אתה יודע, אתה עדיין בהפועל פתח תקווה, תתרכז בהפועל פתח תקווה, תחכה לקיץ ותעשה מה שאתה רוצה.
לא, מותר, אבל הייתה לו הזדמנות. בקיץ לא יחזור לו ההזדמנות הזאת. אולי לא יחזור לו, אני לא יודע אם יחזור או לא, אבל... יש לו הזדמנות מקבוצה בין הגדולות בארץ, שמובטח לפלייאוף עליון כמעט כל עונה.
אפשר להבין את הצבים שלו? לא צריך לעשות מזה דרמה כמו שעשו על חשבון ה...
בדיוק, זה מה שאני אומר.
חשבון המקצועי.
נכון.
מה אנחנו? זה, אוקיי. כמו, זה כמו נבחרת ישראל.
אני חושב אם היינו יודעים יותר פרטי פרטים את כל הנושא הזה, יכול להיות
שהיינו... אז אם הוא עשה משהו כל כך חמור, אז תוציא אותו מהסגל, כן, מה עושה על הספסל?
אתה צודק, כן. אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם. כנראה שלא נדע גם, אף פעם.
כן,
בסדר.
אני ראיתי משהו שקצת הציק לי במשחק של הפועל, שזה היה יותר מדי, אני יודע שזה משהו שכן קורה במשחקים של הפועל, אבל יותר מדי כדורים סתמיים פשוט ככה לאוויר. זה בלט לי יותר ממשחקים אחרים, יכול להיות שאני טועה.
לא, אתה צודק מאוד.
אתה צודק ב-100%.
הבאתי בנתונים, הבאתי כמעט על כל אחד מספר המסירות הארוכות שלו ומספר הניסיונות. אתם תראו פער אדיר.
זה פשוט היה נראה שזה שיטת המשחק, וזה לא, זה לא עובד, זה לא כדורגל.
כן, האמת שהיו עוד שני דברים, משהו מאוד משמעותי שחוזר על עצמו כבר, אנחנו רואים מהמשחק מול אשדוד, שוב פער משמעותי מאוד בקרוסים לטובתנו, 22 קרוסים לנו, 6 בסך הכל לחדרה.
ניצול מצבים אבל.
לא, אבל...
הם הפקיעו בקרוס.
זה לא, אבל זה לא שיטה שעובדת. זה לא שיטה שמביאה לנו גולים, זה לא שיטה שמביאה אותנו למצבים מסוכנים מספיק, ואנחנו פשוט לא יודעים לתקוף דרך האמצע, וחבל, כי ורד, ריקן, הם אמורים מהאמצע לעשות
שם. באופן כללי, להניע קצת כדור, לראות טיפה יותר משהו צזיתי מאשר כדורי...
אבל אנחנו לא יכולים להניע כדור. במשחק הזה היה לנו את ההזדמנות.
זהו, במשחקים כאלה מול הירדות הישירות שלך.
היה לנו 60% החזקת כדור, ואנחנו לא יודעים לשחק כשהכדור אצלנו. אנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות.
נראה לי ש-90% מהמסירות הלכו אחורה במשחק הזה.
לא, אז האמת שקצת פחות. הבאתי בדיוק כמה מסירות היו לנו סך הכל, וכמה מסירות הלכו אחורה או הצידה. אז היה לנו 454 מסירות, מתוכם 286 מסירות הלכו אחורה או הצידה. זה 63%. אני חושב שזה אחוז הרבה יותר גבוה גם מה זה נראה, אבל לדעתי זה מתכזז פשוט עם כל הארוכים ששלחנו קדימה.
לגמרי.
וגם המסירות קדימה זה מסירות סתמיות.
מסירים קדימה ואז מחזירים אחורה.
בדיוק.
אין מסירות מסוכנות שאתה יודע, לוקחת סיכון שיכולה לגרום למצב טוב.
נכון. כמו שתיארת בפרק הקודם, שוורד באמת אחראי למסירות המקדמות והמסוכנות.
כן, זה המסירות של וורד, המסירות של ריקן, המסירות ששיבלי צריך לתת לנו. שחקנים כאלה.
אני לא הצלחתי להבין למה הוא הוחלף במחצית, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל באמת זה בלט. זה בלט שאין מי שיקח את המנהיגות לכל אורך המשחק, גם עם ורד, וחבל, חבל מאוד. דן, איך אתה ישן בלילה?
לא טוב, אני סטודנט.
בגלל הפועל לא טוב או בגלל שאתה סטודנט?
הכל מתווסף לי, אין, זה לא קל להיות סטודנט או עד הפועל פתח תקווה. קשה לי מכל הצדדים, אין לי מנוחה בשום מקום.
יכול להיות שאתה צריך פשוט להחליף את הכלי מיטה שלך. אז אני אציע לך משהו מעניין פה. אם אתם מכירים את פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה, המציע מוצרים מדהימים לשינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, סמיכות ועוד. תשקול את זה. יש פה גם עוד תוספת שאני אתן לך. יש לך כמה ימים באמת ניסיון על כל המוצרים. ככה לנסות כמה שצריך בבית, בלי הניילונים, בלי לחץ, בלי דאגות, אתה יודע, לא כמו בחנות שאתה כאילו צריך לשכב על זה כמה דקות ולהחליט. משלוח מהיר וחינם, מגיע לכם עד הבית. אם לא אהבתם, החזרה היא ללא עלות נוספת. הזמנה אונליין מהבית, יותר פשוט מאשר לצאת מהבית ולהתרוצץ בין החנויות. שירות לקוחות, סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל. ולך דן, לך רותם ולכל מאזיני הפודקאסט, גם לי, למרות שלא נראה לי שאני צריך, 15% הנחה, 15% הנחה ברכישה דרך האתר, תזינו את קוד הקופון HPT, הפועל פתח תקווה, באתר של פנדה, www.pandazzz.co.il, תקבלו את ההנחה על המוצרים באתר, וזהו, שיהיה לכם בהצלחה ושינה נעימה.
מה טוב, אולי נצליח להירדם אחרי משחקים.
או מבחנים.
זה אני נרדם.
אוקיי, אז נדבר קצת באמת על ההרכב, קצת כל אחד והמספרים שלו, בעיקר לרע, אבל אולי אם יש קצת לטוב, נתחיל מעומר כץ.
טוב, עומר כץ, שני השערים לא באשמתו, 3 הצלות, 4 כדורים ארוכים מתוך 12, 16 מסירות מוצלחות מתוך 24. במספרים של שוער אתה יכול לראות בעיקר את המשחק הרגל שלו. וכבר תקופה שהמשחק של עומר כץ, המשחק הרגל שלו הרבה פחות טוב מתחילת העונה. תחילת העונה היו לו המספרים...
תגבי לי זה ממספרים?
מה, להביא לך עכשיו מתחילת העונה?
לא, במשחק הזה.
לא, אמרתי.
לא, אז לא, לא...
16 מסירות מוצלחות מתוך 24.
אוקיי. כן, זה קצת, זה, אבל זה בטח בא עם הרבה ארוכים, הרבה כדורים ארוכים.
כן, גם אמרתי את הארוכים, 4 ארוכים מוצלחים מתוך 12, פשוט הוא היה צריך, לא יודע. אני לא יודע כבר מה להגיד, באמת, זה פשוט, אין מה לעשות. זה הדאגה האחרונה שלנו, עומר כץ. הלוואי שהיינו יכולים עכשיו להתעסק במשחק הרגל שלו ושהוא ישפר את זה. לפחות הוא לא עושה טעויות שמביאות לגולים, והוא מציל מה שצריך.
רק זה חסר לנו.
כן. זהו, אתה זוכר את התקופה של יווני.
מה עדיף למחוק אותה? באמת הוא לא היה שם בשערים שספגנו, אבל חוץ מהגולים שקיבלנו לא באמת ראינו אותו, אבל זה לא מעניין אם ראינו אותו או לא, הפסדנו 2-0. וזהו, אין הרבה מה להגיד עליו במשחק הזה. לא, לא...
אוקיי, אז נמשיך באמת לחוליית ההגנה, שנראה לי פה די ניתקע. נתחיל עם אופק אושר.
וואי, אופק אושר לא היה במשחק טוב.
מי כן?
אופק אושר, 10 מסירות מוצלחות
מתוך... השתיקה אומרת הכל.
10 מסירות מוצלחות מתוך 18 במחצית שהוא שיחק, 4 קרוסים, ארוך 1 מוצלח מתוך 5. הוא הצליח ליצור מצב 1, תיקול 1 מוצלח מתוך 2, 0 עירותים, חילוץ 1, 15 עיבודים במחצית. אם הוא היה משחק משחק שלם, הוא היה שובר את שיא העונה שלנו בעיבודים, שלדעתי עומד על 28. עברו אותו 4 פעמים, שזה הכי הרבה, ואתה מצפה שהוא קצת יעזור להתקפה, 0 דריבלים. משחק באמת לא טוב שלו, הוא לא יכול לשחק מגן ימני, עדיף שם כבר אפילו את מתן פלג עם הכושר של אופק, של אופק כושר.
לא, לא, בלי מתן פלג.
תשמע, אופק כושר באמת היה במשחק מאוד גרוע, הוא לא מצליח להתמודד עם
משחקנים. כן, כל הקבוצה אבל הייתה במשחק מאוד גרוע, וכל השחקנים שאתה מצפה מהם אולי לתת את זה משהו, הם נופלים לבינוניות של, כל, של הקבוצה, וככה אנחנו נראים, בינוניים מינוס.
כן, ואופק כושר, לדעתי צריך קצת לשבת על הספסל, לעלות אולי בסוף כחלוץ, אם צריך, אבל לדעתי צריך להפסיק כבר את העניין הזה שהוא בהגנה. עדיף היה את רוי נאווי אולי שם, כמגן ימני.
אולי רוי נאווי בלם, ואלי מלך בעמדה הטבעית שלו.
יכול להיות, כן.
אתם הצעתם באחד הפרקים את שטיין.
שטיין כמגן ימני.
שטיין מגן ימני, זה יכול להיות מעניין, כן. אבל לגבי אופק כושר, האגף שלו היה פעיל בתחילת המשחק, עם הרבה הצטרפויות להתקפה והכנסת קרוסים לרחבה, כמו שדן אמר, לא כל כך הגיעו לכתובת. הוא מאוד מבולבל עם המיקום שלו במגרש, כל משחק תפקיד אחר, ואפילו בתוך המשחק עצמו הוא ממלא יותר מתפקיד אחד במגרש. הוא שחקן מוכשר שמתבזבז באפרוריות של הקבוצה.
כן, ו-15 עיבודים במחצית אחת זה באמת חייב להיות הרבה יותר אחראי, במיוחד כשהוא משחק בעמדה כמו מגן.
יכול להיות שהוא צריך לשחק בעמדה קצת יותר התקפית?
ברור.
כן.
ברור. הוא צריך להיות לדעתי חלוץ מחליף.
שחקן מהיר, הוא יכול לעזור הרבה בהתקפה בתור מחליף, להעלות אותו בתור מחליף.
כן, צריך להיות חלוץ מחליף.
עם אנרגיות.
המהירות שלו היא משמעותית לעומת הדריבל שהוא לא הכי איי-איי.
ויש לו גם ביתות מאוד טובות.
כן, הביתות שלו לא רעות.
כן, גם את הדריבל שלו יכול לשפר, תן לו את ההזדמנויות שלו.
יש לו הרבה יותר, יכולה להיות לו הרבה יותר תרומה בהתקפה.
כן, הבעיה שלא נותנים לו את ההזדמנויות בהתקפה, נותנים לו הזדמנויות רק בהגנה.
כן.
כן, זה לא דווקא עונה שעברה, ראיתי אותו כל פעם בהתקפה והוא היה בסדר גמור.
שנה שעברה היה לו משחק אחד שהוא נתן צמד.
כן, מול אום אל-פחם פה, בראש הזהב.
כן, אז הוא משחק בהגנה, והמאמנים, עכשיו יש מאמן חדש, שם אותו איך שהוא הגיע המגן ימני, והוא לא מתרשם ממנו. אז הוא יושיב אותו על הספסל. ובהתקפה עכשיו הגיעו שחקנים נוספים. ויהיה לו מאוד קשה להשתלב בהתקפה.
במיוחד גם אחרי משחקים כאלה, שלא משנה באיזה עמדת המשחק, היכולת שלו הייתה ממש גרועה, וזה היה חבל לראות את זה משחקן בית.
אני חושב שאין הרבה אנשים שיכולים לנחש את המערך והרכב שבן אילם עומד לפתוח בו בשבוע הבא.
אפשר לנחש.
אפשר לנחש.
לפגוע קצת יהיה קשה, כן.
כן, זהו, כי לא יודע, כנראה שהרבה הולך להשתנות אחרי, לא יודע אם לטובה או לרעה, אבל אחרי משהו רע על המגרש, מה שנקרא.
איך אפשר להשתנות פה לרע?
תתפלא, יכול להיות יותר גרוע.
יכול להיות יותר גרוע.
כן.
אוקיי, אז נמשיך בהגנה, רואי אלי מלך.
אלי מלך הצליח לבעוט למסגרת, ביתה אחת. אתם תראו נתוני מסירות הזויים. מהבלמים שלנו. אלי מלך היה לו רשימה סטטיסטית, פסיכית. כאילו, לא היה לי הרבה זמן כזה. 4 ארוכים מוצלחים מתוך 8, 7 קורסים שזה הכי הרבה, יצר 0 מצבים, 2 תיקולים מוצלחים מתוך 2.
7 קורסים והוא יצר 0 מצבים.
כן, אתה קולט?
זה טוב.
יצר 0 מצבים, 2 תיקולים מתוך 2, עירות 1, 5 חילוצים, זה יפה מאוד, זה תפקיד של מגן. 34 עיבודים שזה הכי הרבה.
תפקיד של מגן, אבל לא היה בלם.
כן, כן, אבל הוא יודע להביא את היכולות של המגן.
הוא חיפה הרבה על אופק כושר.
לא, פספסת נתון.
מה?
34 עיבודים בהפועל שזה הכי הרבה.
וואו.
אבל זה בא עם איזושהי הנחה, על זה שהיה לו 101 נגיעות בכדור, שזה לדעתי הכי הרבה משחקן של הפועל העונה. עברתי על כל הדוחות של כל המשחקים העונה של הפועל. לא ראיתי משהו שעובר את המאה. ושוב זה מראה שאנחנו עם הכדור, שאנחנו צריכים ליזום. אנחנו בעיקר מוסרים הצידה, מנסים מפה, מנסים מפה, חוזרים אחורה, ובסוף לא יוצא מזה כלום. באמת חבל.
כן, חבל. הוא בעצם היה בלם הימני, והוא עזר לאופק כושר בעמדת המגן הימני. היה ביניהם שיתוף פעולה טוב, אם זה בסגירות וחיפוי אחד על השני.
בדרך כלל עברו את אופק כושר, ואז אלי מלך בא וחיפה.
כן, כן. אבל גם היה להם איזה כמה דאבל פס שהם יצאו להתקפה, וככה פתחו את המגרש, עשו את זה יפה. אבל הוא בירידה דרסטית, מאז שהעבירו אותו לעמדת הבלם, הוא לא מוצא את עצמו. גם כשהוא חוזר לעמדת המגן, הוא בעצם לא מוצא את עצמו. לקחו מגן מצוין, בכושר נפלא, והפכו אותו לבלם בינוני ביום טוב שלו. זו טעות קשה מאוד, צריכים לשים אותו בעמדה הטבעית שלו. היו יכולים לשים את, את רוי נאוי, כמו שאמרנו, בתור בלם, ואותו להשאיר בעמדת המגן הימני, ולשחרר מאופק כושר כבר את העמדה הזאת שהוא לא קשור אליה. כן. בוא נראה מה בני לא יעשה.
אם הייתי מכבי חיפה, הייתי זורק איזה מילה פה. די, תעזבו אותו, הוא מגן.
אנחנו צריכים אותו עונה הבאה בתור מגן, לא בתור... כן.
אם היית מכבי חיפה, היית חוריר פה כרגע כנראה. או במשך העונה. אוקיי, מה לגבי ניקו אנטוניץ'? אני רואה את הפרצופים.
היה בסדר, גם המשחק טוב, יאללה, בוא נעבור.
אוקיי. אתה רוצה לעבור לבאסי ישר?
הוא השכיח את השרה, לא זוכרים אותו בכלל. מאז שהוא הגיע.
וואי, אני חשבתי באמצע המשחק, תישרה לא היה בלם כזה גדול. הוא היה בלם סביר, הוא היה בלם סביר פלוס.
אבל הוא שמר לך על ההגנה.
אבל זהו, זה מה שאני אומר. הגנה. תראה איך אנטוניץ' גורם לנו להתגעגע לתישרה, שכשהוא היה פה, היה לנו טענות עליו. זה לא שהוא היה בסדר והכל היה מושלם. אבל כמה אנחנו מתגעגעים לתישרה אחרי שאנטוניץ' הגיע. מבחינת הסטטיסטיקות, אפס ביתות למסגרת, מתוך שתיים שהוא ניסה, הייתה לו ביתה אחת מסוכנת.
נכון, מה היה למשקוף?
כן, חבל. 50 מסירות מדויקות מתוך 63, שזה הכי הרבה מוצלחות, אבל יש עוד שחקן עם הכי הרבה מסירות מוצלחות. אתם יכולים לנחש באיזה חוליה הוא משחק בקבוצה. חוץ מזה, שלושה ארוכים מוצלחים מתוך ארבע. משחק רגל תמיד יש לו באמת ארוכים, וזה, יש לו טכניקה טובה. יצר שני מצבים, אפס תיקולים, שני עירותים, חמישה חילוצים, אבל שוב, 13 עיבודים ו-71 נגיעות, שזה גם מספר מאוד גבוה. ושוב, זה מראה שאנחנו משחקים לרוחב, וכמובן הטעות הקשה בשער הראשון.
זה לגמרי עליו.
והרבה פעמים, במהלך המשחק, אני ראיתי את זה, וגם היה על זה דיבור ביציאה, שרואים שהוא לא יודע, כשכדור מגיע אליו, אם לגשת אליו עם הראש או עם הרגל. הרבה פעמים הוא בוחר כאילו את האופציה הלא נכונה. וזה גורם להרחקות לא טובות, זה גורם לאיבודי כדור, וזה משהו שאתה לא מצפה לראות מבלם מנוסה, בין 32 שהגיע מגרמניה.
ששיחק בליגה שלישית.
כן.
בגרמניה, ודן ועומר אפו על זה.
כן, נכון, רותם הזיר אותנו.
כן, כן.
תקשיב לך.
אני עזרתי, בדקה, בעצם בדקה ה-19, שחקן של חדרה הרים כדור לרחבה, אנטוניץ' שהיה הראשון להגיע לכדור. כמו שהתרגלנו, הוא הרחיק את הכדור לאמצע וגרם למצב מסוכן של חדרה. למרות כל המסירות שדן אמר, הוא לא היה מדויק, הרבה מסירות שלו לא הגיעו ליד.
לא, המסירות לרוחב היו מאוד מדויקות, בין הבלמים הוא דייק פיקס.
זה לא בעיה. זה גם הכלב שלי יכול לעשות.
חדרה לא לוחצת כל כך.
כן, אני חייב לומר משהו לגבי ארוכים, יש לו 3 מתוך 4 מוצלחים, אבל יכול להיות הרבה פעמים שאולי פשוט הגענו לראשון, ואז איבדנו את זה בכדור שני.
זה מה שקרה, זה לא יכול להיות.
כנראה בטוח מה שקרה.
זה מה שקרה, ואם הם היו מכוונים לבאסי, תהיה בטוח שזה מה שקרה. דקה 36, הוא עמד יפה מול גלאזר, שפרץ תוך הרחבה, והוא חסם לו את המסירה, אבל בגול הראשון שקיבלנו, שוב פעם הוא עם הרחקה לא טובה לכיוון האמצע, לשחקן של חדרה שהתחיל את המהלך לגול. דקה 56.
נכון.
מנשה זלקה.
כן, זלקה. דקה 56 הוא מוותר על כדור שנכנס לרחבה שהוא היה חייב לקחת. הכדור הגיע לדוניו שכמעט ועשה 2-0. באמת, כאילו הוא היה צריך רק לשלוח את הרגל והכדור היה אצלו ברגל, הוא ויתר עליו, לא יודע למה. עוד משחק חלה שלו ועוד נפילה בעוד זר.
אני התחברתי למה שדן אמר לגבי אם הוא לא יודע ללכת עם הראש או עם הרגל. בגול זה היה נראה שהיה לו את השנייה וחצי, שתיים.
נורא מהסס כזה.
כן להחליט דווקא ללכת על הרגל. יכול להיות שזו הייתה הבחירה הנכונה במקרה הספציפי הזה.
מה, של הגול?
כן.
עובדה שלא,
חדפנו גול. לא, אני אומר שאם הוא היה שנייה עוצר,
כן.
אם הוא היה מרחיק את הכדור עם הרגל, זה היה יכול...
כן, כן, לא, זה היה מתבקש. גם לא היה עליו לחץ. לא היה עליו לחץ.
זו הייתה הכוונה שלי. שלא היה עליו לחץ, והוא יכל לעשות את זה.
גם במסירות שלו, שהוא מסר לשחקנים, שלא היה עליו לחץ, הוא לא הגיע ליד.
מדהים מאוד.
כן, לגמרי. אוקיי, מה לגבי דרור ניר? הוא לא רגיל לשחק כבלם ולא רגיל לשחק בהרכב. הוא
לא רגיל לשחק.
אני
בתקופה האחרונה.
אני חושב שזו הפעם הראשונה שדרור ניר וקן יונס היו ביחד על המגרש.
זה הגיוני.
יש מצב טוב מאוד.
זה די הגיוני.
יכול להיות.
זהו, זה באמת היה הזיה. דרור ניר, צריך להזכיר, הוא לא שיחק איזה חודש וחצי.
זה שחקן שהיה בהרכב תקופה ארוכה.
כן. פתח בהרכב.
וזה שחקן שחודשיים לא שיחק, ואתה מכניס אותו להרכב למשחק על החיים.
כן.
ועוד לא בתפקיד שלו.
בן אילם, כן. עוד טעות של בן אילם לדעתי. 50 מסירות מדויקות, הכי הרבה מוצלחות, כמו שאמרנו, השחקן השני, מתוך 66. חמישה ארוכים מוצלחים מתוך 12. יש לו הכי הרבה ארוכים מוצלחים. זה היה לו גם בתחילת העונה. על זה אנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליו. גם עשו על זה תבניות עליו בתחילת העונה. חוץ מזה, קרוס אחד סך הכל, אבל הוא היה בלם. שלושה טאקלים מוצלחים מתוך 5, שזה הכי הרבה מוצלחים ולא מוצלחים. הכי הרבה חילוצים, 9 חילוצים. אבל שוב, 18 עיבודים, עברו אותו 3 פעמים, והוא מקום שני בנגיעות בכדור, 88, עוד פעם הרוחב. אתה רואה, כאילו, דרור ניר באמת, הוא יכול להיות ממש טוב כמגן, אבל כבלם, לא, זה לא עובד.
לא, לא עובד. הוא התחיל את המשחק עם כמה כדורים ארוכים סתמיים, בלי כתובת ובלי לכוון לאף אחד, סתם להרחיק כדור, זה משהו שלא לא היה בצורך.
זה כבר סיפור על אנטוניץ'.
מה?
לפחות הוא מרחיק ל...
מרחיק ל... כן, לא לאמצע.
כן.
אבל בדקה 23 דוניו עבר אותו באחד על אחד בכזאת קלות, הוא העביר לו בין הרגליים, הוא המשיך את ההתקפה שבאמת למזלנו לא הסתיימה בגול. שחקנים עברו אותו כאילו הוא לא היה שם, הוא לא הסתדר עם הכוח והמהירות של התקפת חדרה. הוא היה חייב לשמור על דוניו בגול השני שקיבלנו, הוא היה השחקן האחרון והוא עמד רחוק מדוניו. כל שחקני הגנה יצאו להתקפה, שכבר זו טעות בפני עצמה.
כי ארבעה מגנים ורגילים לעלות.
כן, אבל הוא היה האחרון, ופשוט נתן לדוניו את המרווח לרוץ ולבשל את הגול בקלות. באמת, הבישול נראה לי הכי קל בקריירה שהיה לו.
בכללי זה השאר מאוד, כאילו, הדרך לא היה...
כל היה קל.
לא היה לזה אפילו התנגדות, מה שנקרא.
כן, לגמרי. לא קבוצה בליגת העל לא יכולה לקבל גול כזה.
לגמרי.
כן, שחקני התקפה של חדרה הבינו בעצם שהוא החוליה החלשה אצלנו ושיחקו עליו ועשו מה שהם רוצים. משחק חלש מאוד שלו.
דווקא היה לה הכי הרבה חילוצים, הכי הרבה אירוטים, הכי הרבה תיקונים.
בגלל ששיחקו עליו הכי הרבה.
כן, כן, זיהו אותו שהוא... אבל שוב, לדעתי, פשוט זיהו... קבוצות תמיד תוקפות אותנו מהצד הזה, כי קן יונס משחק שם. הוא לא שחק עכשיו חודשיים ועדיין תמיד תקפו אותנו משם. לדעתי פשוט קן יונס לא היה כל כך פקטור הגנתי והכל נפל עליו.
אוקיי, אז באמת אמרתם קן יונס, אז כבר תמשיכו עליו, שחקן ההגנה האחרון.
שחק מחצית, אם אני לא טועה?
לא, דקה 70.
כן, דקה 72.
כן, אז קן יונס 21 מסירות מדויקות מתוך 35, אותו פחות שיתפו במשחקי רוחב האלה. שני ארוכים מוצלחים מתוך 10. שני קרוסים, יצר מצב אחד, אז קרוס אחד כן היה מוצלח. שני טיקולים מוצלחים מתוך 2, 3 עירותים, שזה הכי הרבה ביחד עם דרור ניר. אתה רואה כמה שיחקו על הצד שלהם. 4 חילוצים. 28 עיבודים, מקום שני, והוא שיחק 72 דקות. דריבל אחד מוצלח מתוך 4, הכי הרבה לא מוצלחים. סחט 0 עבירות, שזה לדעתי לא יכול לקרות בשום משחק איתו. הוא חייב לפרוץ שם על הקו ושיעצרו אותו בכוח כמו שאז היה עם חלילי.
כן.
באמת זה מתבזבז ככה ולא, נראה לי הוא לא כל כך מבין מה הוא עושה כשהוא עולה, וכל הזמן אני רואה שמכוונים אותו, היה איזה כדור שוער לחדרה, ודור ניר צועק עליו, תרד, אתה כאילו מפקיר את העמדה.
הוא מת על זה.
כן, אין לו הבנה של מיקום.
הוא לא מפסיק להפקיר את העמדה. זה עם כל המהירות שלו וכל זה שהתלהבנו ממנו, המשחק ההגנתי שלו מאוד 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 לוקה בחסר.
מה עם התיאוריה שלך לשים אותו בקישור? עוד רלוונטי.
לא יודע מה קבוצה...
לא יודע כבר. די, עזוב אותי.
לא יודע מה רלוונטי בקבוצה.
מה יש להפסיד?
לא, אבל לגבי קן יונס, בגול הראשון שקיבלנו, הוא הצטרף להתקפה, האגף שלו היה פרוץ, בלי אף שחקן הגנה שלנו. ואחרי הטעות של אנטוניץ' ברחקה, בעצם לא היה מי שיסגור את מדמון שהרים כדור מהצד השמאלי, שזה היה משהו מוזר, כי אם הוא מצטרף להתקפה, אז דרור ניר אמור לסגור אותו, אבל גם דרור ניר לא היה שם. אתה מבין? זה מה שדן אמר בעצם, ששיחקנו עם 4 מגנים שכולם רגילים לעלות, ורק עם בלם אחד.
כן, רוינאו היה אמור להישאר איתו מאחורה עם אנטוניץ'.
כן, הוא היה מאוד עצבני, הוא גם לא מדויק. נראה, זה היה נראה בשידור כאילו הוא הושפע מהשריקות בוס של הקהל במהלך המשחק. הוא עשה הרבה חורים במשחק ו...
היו לו הרבה טעויות לא מחויבות, אני זוכר מסרו לו איזה כדור פשוט ופשוט לא הצליח להשתלט על הבצע חוצה וזה היה רמה באמת.
כן, לא היה לו משחק טוב. כמו לכולם בעצם.
כן, 28 עיבודים ב-72 דקות, מה זה? כמעט חצי עיבוד לדקה.
זה מטורף.
קצת יותר, קצת פחות.
אוקיי, נעבור לחוליית הקישור, נתחיל עם עידן ורד, שכמו שאמרתי, היה נראה קצת פחות טוב, כמו כל הקבוצה.
כן, לא היה לו משחק טוב. אפס ביתות לשער, שזה אף פעם לא טוב. 14 מסירות מוצלחות מתוך 23, אחוזים עוד יחסית בסדר. יצר אפס מצבים, ארוך אחד מוצלח מתוך 4, לא היה מדויק. אפס תיקולים מתוך אחד שהוא ניסה, אפס עירותים, שני חילוצים סך הכל, ואנחנו רגילים ממנו לראות עבודה הגנתית.
נכון.
דריבל אחד מוצלח ו-12 עיבודים.
12 עיבודים, זה מחצית.
במחצית, אבל הוא היה חייב לעלות במחצית השנייה. אין לך עוד שחקן כמו ורד, אין לך שחקן שיש לו את היכולות, אין לו שחקן ש...
כאילו הוא עשה כזה קרוס עם ורד, ריקן על ורד, ולא הלך.
בדעתי זה היה קשור גם לתבניות, ורד פחות קיבל כדורים.
אתה רואה שיכול להיות יותר גרוע.
אני מסכים איתך, יכול להיות יותר גרוע, וראינו שיכול להיות יותר גרוע. במשחק הזה היה הרבה יותר גרוע.
לדעתי השימוש של ורד במשחק הזה היה למשוך שחקנים, וזה חבל, כי אתה מאבד את הטיקט שלו, את מה שהוא טוב בו, את מה שהוא צריך לעשות.
נכון.
אתם חושבים שהחילוף היה מקצועי, או שעדיין יש לו רגישות קצת
ברגל? אי אפשר לדעת.
זהו, כאילו זה היה נראה שהוא בריא מצד אחד, אבל מצד שני, מקצועית לא היה חייב להחליף אותו.
דיינו, אם הוא לא יוצא על הלולקה, אין מה להחליף את ורד.
לא, אני לא מסכים.
אתה ממש קיצוני, כאילו, בחשיבה הזאת.
כן היה מקום להחליף אותו, הוא לא במשחק טוב.
כן, אבל כל הקבוצה לא הייתה במשחק טוב.
בסדר, אז
עוד ניסה. אבל ורד לא חייב להיות במשחק טוב בשביל לייצר לך פתאום יש מעין.
לא, גם...
אתה לא יכול לחכות לזה, אתה לא קבוצה שיכולה לחכות לכזה מהלך.
אז למה את גולן בני אתה משאיר?
טעות. גם גולן בני היה מזעזע במשחק הזה.
אתם אומרים את המספרים, והוא איבד כמה? 12 כדורים?
12, כן.
בסוף זה, כמו שאמרנו בהתחלה, או אפילו לפני הפרק, אני לא בדיוק זוכר, אבל הוא השחקן היחיד שבאמת נותן לך מסירות מקדמות, ויכול לייצר לך התקפות.
כן, הוא לוקח סיכונים במסירות שלו.
אז דווקא אני חושב שבמשחק הזה כן היה צריך להשאיר אותו במצב של 1-0 גם.
כן.
הוא
כוח נשק התקפי.
זה טעות גדולה.
כן,
זה גמר את המשחק.
ראית איך אנחנו נראים בלעדיו? בדיוק, אין לנו התקפה בלעדיו. זהו, לא, כאילו, זה הפואנטה.
אוקיי, אז אמרת על גולן בני, ששניכם אמרתם שהוא היה מאוד חלש, תנו לי את זה במספרים.
היה לו ביתה אחת למסגרת, 14 מתוך 20 מסירות, שחק 90 דקות לדעתי.
לדעתי הוא יצא בחילוף השעה.
דקה 70. 72. הוא חלף דקה 70.
עם קניונס.
אז 14 מסירות מדויקות לקשר ב-72 דקות. מצד שני, שזה הפתיע אותי, יצר 3 מצבים שזה הכי הרבה. חוץ מזה 0 תיקולים, ירות 1, 6 חילוצים, ניסה לתת עבודה הגנתית. שוב, 14 עיבודים, ואנחנו מקווים שהוא ייתן דריבלים, נתן דריבל אחד לא מוצלח. היה מאוד חלש.
לא יודעת כמה זה שחקן שיכול לעשות דריבלים.
בתחילת העונה זה נראה שהוא מסוגל. היה לו כמה.
אני חושב שהוא שחקן שצריך להיכנס מהספסל בדקה 60. אני חושב שגם אמרנו, מישהו, אחד מכם אמר את זה.
כן, גם נכון.
הנתון הזה של יצר 3 מצבים, זה ממש הפתיע אותי, לדעתי זה היה
בוביאדה. אבל זה התפקיד שלו במשחק.
כן, לא.
הוא סוג של היה מנהל משחק הזה.
כן, אבל...
במקום ורד, אתה מבין? כאילו ורד משך שחקנים, והוא היה יותר רבוני משחק.
בדיוק, זה היה חייב להיות הפוך.
הפוך, בדיוק.
כאילו כל איש מקצוע יודע שזה צריך להיות הפוך.
כן, שיעורי בית, אמרנו.
כן.
אוקיי, מה...
רגע, ובאמת לא ברור ההתעקשות עליו. כשיש לך את סמואל בראון על הספסל, ויש לך את הזרים שהבאת על הספסל, לא ברור מה...
כן, גם המשחקי כוחות האלה עם סמואל בראון, אני לא מבין את הקטע הזה.
בסדר, אז אתה לא רוצה את סמואל בראון, יש לך עוד שחקנים, כאילו, הוא באמת...
יש לך עוד שחקנים, אבל אומרים שהדרינן הזה הוא לא מרשים באימונים, וכבר אבי יחיה לקח אותו לשיחה.
בסדר, אבל גולן בני לא מרשים במשחקים.
כן, אבל יכול להיות שהוא מרשים באימונים. מה באסי עושה במשחקים?
שאלה טובה.
אתה מבין?
אולי הוא מפציץ באימונים.
מה רז שטיין עושה במשחקים?
אפשר לעבור שחקן שחקן עכשיו.
כן, בדיוק, אני אומר, לא חסר, אבל לגבי גולן בני, את המשחק הוא לא פתח טוב, היו לו כמה עיבודי כדור סתמיים שהוא יכל למסור ומקום להמשיך לכדרר. דקה 50 הוא היה חייב להרים יותר טוב לגוזלן, הוא היה יכול להשאיר אותו לבד מול שוער, הוא נתן מסירה חזקה מדי. את המחצית השנייה הוא פתח יותר טוב, הוא נהל לנו את המשחק והוציא אותנו להתקפות, הכל עבר דרכו. הוא גם עשה את זה בצורה טובה, אבל זה היה רק לכמה דקות בודדות, ככה שזה לא באמת השפיע על המשחק.
עד הגול. עד הגול השני.
עד הגול השני, כן.
כן.
הוא בעצם, הוא לא מראה לנו שהוא מהשחקנים שאנחנו יכולים לסמוך עליו שיהיו ב-11.
כן, וגם בתחילת העונה שהביאו אותו, לא נראה לי שזה התפקיד שיעדו לו, שהוא יהיה הבונה משחק שלנו, המרכזי,
כן,
שלא מורים אליו תקפות.
כן, זה היה שחקן לאבות את הסגל, וכנראה שלא מעבר.
כן.
אוקיי, מה לגבי רוי נאווי?
רוי נאווי היה לו ביתה אחת למסגרת, מתוך שתיים. זה לא התפקיד שלו. לא ברור למה הוא בועט כל כך הרבה, ושחקן כמו ורד, נגיד, היה עם אפס ביתות. חוץ מזה, 50 מסירות, שזה גם הכי הרבה, 50 מסירות מדויקות, מתוך 60. חוץ מזה, רוי נאווי היה לו 5 ארוכים מוצלחים, מתוך 6, שזה הכי הרבה, שזה יפה מאוד. יצר מצב אחד, 2 תיקולים מוצלחים מתוך 3, ירד כדור אחד, 3 חילוצים, אבל 13 עיבודים, גם מעל 10 עיבודים, ו-71 נגיעות, מקום שלישי, מבחינת הנגיעות בכדור.
כאשר האחורי יחיד שלך, מאבד 13 כדורים.
כן, וגם המספרים ההגנתיים, הם על הנייר כאילו, הם טובים מבחינת האחוזים, וזה 2 תיקולים מוצלחים מתוך 3, אבל יירוט 1 ו-3 חילוצים לקשר הגנתי, זה מעט מאוד, אבל חייב גם לומר באיזושהי כוכבית, שלא היה לו הרבה עבודה, כי לא היה לו הרבה עבודה מבחינת זה שחדרה נתנו לנו את הכדור במחצית השנייה. מחצית שנייה כמעט הוא לא היה צריך לעשות שום דבר, וכשהיה צריך, הם הגיעו לשער בקלות מאוד דרך האמצע.
כן.
נכון. לא החזיק את הקישור, לא בלם את ההתקפות של חדרה.
הוא בעצם השם העיקרי בגול הראשון שקיבלנו, הוא שמר את דוניו, ואז הוא החליט לעזוב אותו בתוך הרחבה, טעות קשה מאוד שלו. עוד משחק שהוא צריך לסגור את האמצע בתור קשר אחורי יחיד, אני לא מבין מה המאמנים רואים באימונים ובמשחקים שאנחנו לא רואים. הוא לא יכול להחזיק אמצע של קבוצה לבד, זה לא הולך לו, כבר כמה משחקים, וגם כשבא מאמן חדש, הוא נותן לו לעשות את זה. לא מבין את זה. דקה 93, הוא מחליק על הדשא והוא שחקן אחרון, הוא נותן לשחקן של חדרה לקחת את הכדור ולהגיע עד לשער שלנו. כל משחק בעצם, יש לו את ההחלקה התורנית הזאת שהוא עושה, וזה גורם, וזה מייצר מצבים מאוד מסוכנים ליריבה. משחק חלש שלו, והוא לא יכול להחזיק אמצע לבד.
זה כמו להתחיל את המשחק חצי גול אפס.
כן, ואפשר להגיד את זה על כמה שחקנים, ואז אתה מתחיל בשתיים...
בסוף מצטבר.
ואז אתה מתחיל ב-2-3-0 ליריבה כבר לפני שהתחלת את המשחק.
עוד משהו על נאווי?
לא, בגדול.
אוקיי, נעבור לחוליה שאתם אוהבים ולשחקן הספציפי שאתם מאוד אוהבים. או שאתם רוצים לחכות עוד קצת לסוף, ככה להשאיר אותו את הקינוח.
זה קינוח זה.
פורצ'ן בסי.
זה קינוח שאני מחזיר במסעדה.
אז כן, אנפורצ'ן בסי היה עם אפס ביתות לשער, סליחה, ביתה אחת לשער, אפס למסגרת. שיחק מחצית, 6 מסירות מדויקות מתוך 10. יצר 0 מצבים, 2 קרוסים, 10 עיבודים. והבאתי את הנתונים ההגנתיים שלו, כי לכולם היו נתונים הגנתיים יותר טובים, כולל גוזלן. אז יש לו 0 תיקולים, 0 עירותים, 0 חילוצים. זה הנתונים ההגנתיים, והיה לו גם 0 דריבלים.
וואו.
תשמע, לפחות בדריבלים אני מבסוט שהיה לו 0.
לא, זה אומר שגם כשהוא קיבל כדור ישר איבד, לא הספיק אפילו לנסות דריבל.
זה אנחנו רגילים.
זה
אנחנו רגילים.
לא, לפעמים הוא מנסה קצת, ואז
הוא מאבד.
מתוך כמה.
ואז הוא מאבד, הוא מנסה ואז הוא מאבד.
כל העניין של החילוצים והירוטים, לדעתי זה מראה על מחויבות של השחקן.
לגמרי, לגמרי.
זה פשוט כאילו כל שבוע אנחנו מדברים על זה, ולא נתפס לי שהוא עדיין בכלל בסגל.
שמע, אני שנייה קופץ לגוזלן, כאילו להביא נתון אחד. גוזלן חלוץ מרכזי, חלוץ רחבה. הוא עם 6 חילוצים במשחק הזה. הוא מבין שזה משחק על כל החיים, משחק עונה. ובאסי לידו עומד, לא עושה כלום, מחכה שהכדורים יגיעו לו לראש, ואז לא מגיע אליהם.
אני מנסה להבין מה... כבר שני מאמנים רואים שאנחנו לא.
אין סיבה, אין...
אחרת למה אנחנו לא שם במקומה, אתה מבין?
לא, הנה, אופר פותר. אופר פותר, בשביל להביא שינוי. ואז בני לא מגיע, לא עושה שיעורי בית, הוא שומע שזר שהוא הביאו מפרנס ורש, והוא...
גבוה, חזק, זה פיזי.
מהיר, נראה טוב. לא... על הנייר, הוא עכשיו פוגש אותו במתחם אימונים, נראה שחקן גדול, נראה שחקן טוב.
אז אם בשבוע הבא בסי יפתח, אני אשאל את השאלה הזאת עוד פעם. כי אחרי 45 דקות
אם שבוע הבא בסי פותח, אנחנו ירדנו ליגה. כי זה אומר שאין במערכת חשיבה, ואין במערכת לקחים.
שאלה אם זה לא מאוחר מדי.
אני אומר, זה יהיה מאוחר מדי.
הפקת לקחים הבנו כבר שאין במערכת, שהיא מגיעה מאוד מאוד מאוחר.
בדיוק, אז אני אומר שאם אני רואה את זה גם שבוע הבא, אני מבין שזהו, כאילו, אין לו מה לצפות לשינוי.
ואז הוא ייתן לך משחק כמו בגביע מול ריינה, ומה נעשה אז? כי הוא ישחק גם בשבוע אחרי.
בסדר, שיביא משחק כזה. באימונים אולי הוא מביא משחקים כאלה שנותנים להרכב כל פעם.
לגבי בסי, אני ראיתי בדקות הראשונות שהוא כאילו היה שחקן המטרה שלנו, הוא היה מעורב במשחק והוא באמת ניסה לקדם אותנו ולעשות כמה מהלכים. אני חשבתי לעצמי, אופר הלך, ככה הוא לא יכול להתבטל יותר, הוא לא יכול, הוא חייב להוכיח את עצמו, אבל ככה חשבתי, אופר הלך, בסי לא יכול להתבטל, אבל זה היה נראה כאילו לא אכפת לו מי עומד על הקווים ומה דורשים ממנו, הוא פשוט ממשיך באותו קו של חולשה.
לפחות הוציא אותו במחצית, זה לא ראינו.
זה משחק שני רצוף, וגם אופר הוציא אותו משחק קודם, זה לא בני. כמו בכל משחק, עוד פעם, הוא היה חסר טכניקה, חסר יכולת להשתלט על הכדורים, עוד משחק חלש שלו. בלי טכניקה, בלי דיוק.
אתה יודע, אני חשבתי על זה, אני חשבתי איזה סיבה יש להשאיר את בסי ככה כל הזמן בהרכב, זה לא חדש שהוא בתקופה לא טובה הרבה זמן.
הוא בעונה לא טובה.
אני חושב אולי יש לחץ מפרנץ וארש, כאילו מהמועדון הם שלו, הוא מושאל לפה, ויכול להיות שהם דורשים מהפועל שהוא ישחק.
לשבח אותו, כן, להשביח אותו.
אז כל שחקן שיגיע לפה נצטרך להשביח אותו, מה נעשה בסוף?
אז הנה, שיבלי גם אחד כזה.
שיבלי אחד כזה,
דווקא שיבלי אחד כזה שצריך לפתוח, ודווקא הוא לא פותח.
שיבלי מוכיח שיש מה לשבח, בסי לא, אבל כאילו, אני חושב שבאמת יכול להיות שיש לחץ של המועדונים מבחוץ, שיכול להיות שזה מאחורי הקלעים, אני פשוט באמת מנסה למצוא סיבה. לתת לו את החולצת הרכב שבוע אחרי שבוע.
ככה לדעתי הוא היה צריך ללכת בינואר. כאילו, למה מועדון צריך להיות בחשיבה...
ומה פרנץ ואורי שיעשו איתו בינואר?
מועדון כבול.
כן, זהו. כן. אתה יכול גם להקפיא, אתה לא חייב...
זה נורא והיום שהשיקולים שלך לקראת משחקים הם לא מקצועיים.
כן, לגמרי. טוב, אחרון חביב, שובל גוזלן.
גוזלן, יש מצב שהוא היה מצטיין, באמת, כאילו אני אומר. הוא בעט 5 פעמים לשער, כולל ביתה אחת למשקוף מטורפת, אבל 0 פעמים למסגרת. האקסג'י שלו היה במשחק הזה 0.42, חבל, לא מייצר מצבים, זה האקסג'י של שחקנים שבדרך כלל נותנים גול. יצר 0 מצבים, 2 קרוסים, לא רגע, סליחה, קפץ לי לזה, יצר 0 מצבים, ירוט 1, 6 חילוצים כמו שאמרתי, נותן בהגנה, דריבל 1 מוצלח מתוך 3, שזה מגיע בלי עזרה שם כמעט אף אחד. ו-28 נגיעות ב-90 דקות, שזה ממש חבל. זה מראה לך
שהחלוץ,
לעומת לימלך עם 101 נגיעות, אין בעיה, ברור שיהיה פער בין השחקני הגנה להתקפה.
כן, אבל לא...
אבל יותר מפי 3, זה ממש חבל, הוא לא מצליח להגיע לידי ביטוי פה, ואני באמת לא מאשים אותו.
אתה חושב שהוא יכול לעזור לנו להישאר בליגה?
אני לא חושב שהוא הבעיה, אני באמת חושב שהוא יכול
לעזור. הוא לא הבעיה... אבל אני אישית לא חושב שזה החלוץ שהיינו צריכים להביא. טוב, לגביו הוא באמת, הוא שיחק רחוק מהשאר, הוא לא יכול היה להשפיע על המשחק בצורה הזאת. הוא שחקן צריך לקבל כדור ברחבה או על סף הרחבה.
ושם, או עם גב לשאר.
או עם גב לשאר, ושם הוא בעצם יודע מה לעשות, לא לקבל 30-40 מטר מהשאר ולנסות להתחיל לנו התקפה.
כן, אבל אחרת הוא לא יגע בכדור.
זה מה שאני אומר.
כן,
זהו. הוא לא אמור לעשות את זה, כן. הוא לא הצליח להיות מעורב במשחק. הוא ניסה לעשות תנועות עומק ולבוא לקבל כדור, הוא לא הצליח להשפיע על המשחק. כבר כמה משחקים שהוא לא מצליח להיות מעורב ולהגיע למצבים ולהפקיע שערים, בשביל זה הבאנו אותו בעצם, והוא לא מספק לנו את הסחורה. אני אישית הרמתי גבה ואפילו 2 גבות כשהחתימו אותו אצלנו, זה לא החלוץ שישאיר אותנו בליגה וזה לא החלוץ שהיינו צריכים להביא. היינו צריכים להביא חלוץ אולי טיפה יותר מוכח, אולי זר.
דוניו.
כן, אבל לא. אתה רואה שאנחנו מתחכמים עם הזרים, מה שנה, העונה.
כן.
כל זר, אתה מביא לך אותו מנורווגיה, אתה מביא לך אותו מזה, ובאים לך לא בכושר, ובלי חשק לשחק. לא יודע מה קורה פה.
כן, לא, מסכים עם כל מילה.
אוקיי.
ואז הם עושים גיוס כספים, אתה מבין? העודים מוציאים כסף, ונותנים באמת הנשמה שלהם, ונותנים מהכיס של עצמם, ומביאים לך כאלה לשחקנים שאתה מתבאס בכלל אחרי זה, לבוא לאצטדיון אפילו אתה מתבאס, לפתוח את הטלוויזיה על הערוץ אתה מתבאס.
כן, כל מזכורת אוגוסט שלי בצבא, סליחה, הייתה הולכת למנוי להפועל וחברות בעמותה.
יפה, האמת גם שלי, אני חייב לומר.
כן, חבל.
אוקיי, קצת על החילופים, שיבלי... יש עליו כמה מספרים, הוא שחק מחצית, כן, שיבלי 2 ואבי ריקן, יש להם לא מעט מה לדבר.
שיבלי 0 ביתות, שזה מאוד חבל, הוא כמעט לא לוקח ביתות, הוא לא מצליח להגיע למצבי ביתה, למרות הדריבלים שלו. 13 מסירות מדויקות מתוך 17, אתה רואה שהוא מצליח להיות מדויק בשליש ההתקפי, חוץ מזה, יש לו קרוס 1, יצר 0 מצבים, לא הצליח להגיע עם הדריבל שלו וליצור לחברים שלו, וזה מה שמצפים ממנו. תיקול אחד מוצלח, מתוך אחד ושני חילוצים, יותר מאחד אחר שפתח. אפס דריבלים מוצלחים מתוך שתיים שהוא ניסה, אבל הוא שחט ארבע עבירות שזה הכי הרבה, וזה איזשהו ערך שיכול להיות לנו...
כי זה שחקן שקשה לעצור אותו שהוא
נכון,
עם הכדור.
נכון, וזה ערך שיכול לתת לנו במחצית הראשונה, גם אם הוא במשחק לא טוב, אז שיסחוט העבירות האלה, כן. ואתה יודע, יגיע מנייח משהו. אבל גם הוא...
אבל הרבה... גם, שעושים עליו את העבירה, זה לא באמת בשליש המסוכן. זה בשליש המרכזי, בשליש, אתה יודע, שהוא בא לקבל כדור כזה, כן. אז ישר עושים עליו את העבירה כדי שהוא לא יסתובב.
בסדר, זה גם טוב. זה גם טוב.
זה גם טוב.
זה יכול ליצור לנו התקפות שאין לנו, חוץ מזה היה לו גם...
בדיוק, בדיוק. כן,
בדיוק. והיה לו גם 10 עיבודים.
כן.
אולי, לא יודע. חייב לפתוח, חייב פשוט לפתוח.
שיבלי צריך לשחק יותר. כן. אני מסכים.
חד משמעית. רז שטיין נכנס גם במחצית.
רז שטיין... היה לו ביתה אחת לא למסגרת, הוא היה ב-100% במסירות, 10 מסירות מוצלחות מתוך 10.
מה אתה אומר?
צריך לבדוק כמה מהם הלכו אחורה. קרוס אחד יצר 0 מצבים, משהו שמצפים ממנו, 0 תיקולים ואירוטים, חילוץ אחד, יותר מבאסי.
אתה לא החמצה גדולה גם, לא? או שהוא לא היה מעורב ב...
היה לו עם הראש, לא?
וואי, יכול להיות.
כן, כן, דקה 51. הוא קיבל כדור מקניונס שהגיע לו ישר לראש. הוא היה חייב להוציא מזה מצב יותר טוב ואפילו גול. במקום זה הייתה לו איזה נגיחה דרדלה כזאת, בקושי הגיע לשער אפילו.
כן, זה לא נחשב לו ביתה למסגרת.
לא, כי אין מה.
כן, זה היה עוצר לפני המסגרת.
כן.
והיה לו גם דריבל אחד לא מוצלח, ובאמת חבל, אתה מצפה שהוא ייצור איזה שניים, שלושה מצבים, ייתן איזה דריבל אחד מוצלח, לא מבקש עכשיו...
כן.
אין, לא מביא שום ערך... ובאמת חבל. שחקן שמאוד אהבנו שנה שעברה.
אוקיי, מה לגבי אבירי כאן, שכמו שאמרתם, נכנס על המשבצת של ורד?
היה במשחק ממש לא טוב.
פחות עבד, כן.
אני אמרתי, אולי המשחק הכי גרוע שלו בקריירה. 0 ביתות לשער, 11 מסירות מוצלחות מתוך 20, כמעט 50% במסירות. יצר מצב אחד, תיקול אחד מוצלח מתוך אחד. 3 אירוטים, שזה הכי הרבה, ביחד עם דרור ניר. שני חילוצים ו-15 עיבודים. ואחד מהם אנחנו...
15 עיבודים ואחד מאוד משמעותי.
אחד אנחנו נזכור עוד הרבה זמן. והיה לו גם דריבל אחד מוצלח מתוך 2, ש... אני ראיתי במשחק הזה שמנסים קצת יותר לקחת אותו אחורה באמת. מנסים באמת שהוא ינהל את המשחק. פשוט נפלנו על המשחק הכי גרוע שלו בקריירה וזה לא עבד. אבל אני מאמין שזה כיוון נכון איתו.
עם ריקן?
כן.
שהוא ינהל לנו את המשחק.
שהוא ינהל אותנו קצת יותר מאחורה, ואז אולי יצטרף מקף שני לרחבה.
נראה לי שזה יעבוד יותר עם ורד איתו על המגרש.
כן, לא, אבל...
כאילו שיהיה לו למלט את התמונה, את המסירה יותר קדימה, ואז ורד כאילו התחיל את ההתקפה.
כן, הם צריכים לשחק ביחד.
כן.
לא שיחקו הרבה ביחד בינתיים.
אוקיי, בדקה 72, סמואל בראון וקומסון, זר החדש שנכנסו, קניונס ובני יצאו, קצת על החילופים.
אז נתחיל מבראון ואז נדבר על קומסון, כי נראה לי עליו יש יותר. בראון 0 ביתות לשער, חבל, כי הוא שחקן שיכול אולי כן לתת את זה. 9 מסירות מוצלחות מתוך 9, גם 100%, 0 יצירת מצבים, 2 חילוצים, דריבל אחד לא מוצלח, לא הביא שינוי מהספסל, אבל זה היה כבר שהמשחק היה די מת.
כן, המשחק כבר היה גמור.
כן, ולא היה אנרגיות בכלל על המגרש, ושחקנים רק חיכו שהמשחק ייגמר, לא היה לו יותר מדי מה לעשות. ניסה להיות פעיל, עשה תנועות, אבל לא...
כמו תמיד, זה בראון.
כן.
זה
כן.
בראון.
וחבל שהוא נכנס דקה 72, מתבזבז 72 דקות על הספסל.
כן, האמת שאין בן אדם שראה את הפועל העונה, ולא אמר שבראון הוא השחקן הכי יציב שלנו והכי טוב שלנו, ושהוא חייב לפתוח כל משחק.
חוץ מהמרכז, אולי.
שהוא חייב להיות בנקר ברכב. לא, לא, לא. אני באמת חושב שבראון הוא השחקן שלנו, העונה. חבל על הייבוש הזה בספסל, במשחקים מאוד 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 חשובים שהיו לנו, שהיינו מאוד צריכים אותו. ואני מקווה מאוד שזה מאחורינו, הספסולים האלה.
אין לנו זמן לשטויות כאלה.
חשבונאות.
כן, אין לנו זמן. אנחנו קבוצה שכל נקודה משמעותית, כאילו... אין קבוצה בליגה שנקודות משמעותיות לה כמו לנו. גם בקרב האליפות זה לא משמעותי כמו שלנו, זה משמעותי.
כן, אתה מבין כאילו איזה...
אגו, זה אגו.
עזוב אגו, כאילו מה, מה הם עשו? כאילו בראון מיובש על הספסל, כי הוא התבאס שהוא לא עבר לקבוצה יותר גדולה. בסי פותח הכל משחק ומשחק ומשחק ומציג יכולת באמת חלשה ברמות, והוא ממשיך לשחק. והוא כאילו לא בא לו לשחק.
צריך לבדוק עם ההונגרים, באמת מה הסיפור שם, יכול להיות ש...
אני באמת חושב שזה יכול להיות
סיבה. זה לא תלוש במציאות עכשיו שאני קצת חושב על זה.
כן, הנה, בדיוק אותו מקרה.
צריך לראות באמת מה קורה שם. קומסון, קומסון.
כן, שחקן.
קומסון, אני אתחיל איתו. הוא לא היה נראה טוב, הוא היה נראה כבד.
אנחנו לא מסכימים.
אין בעיה. הוא היה נראה כבד מאוד.
אפשר גם לא להסכים.
נכון. כבד מאוד, לא בפוקוס, חוץ ממהלך אחד, באמת, שזה מה שדן התלהב ממנו, שהוא הצליח לברוח משני שחקנים שסגרו אותו.
לא
רק זה. הוא לא עשה הרבה, זה לא מספיק. הכניסו אותו כדי ששנה את המשחק ויעשה פעולות שהשחקנים האחרים לא עושים, בשביל זה הביאו אותו, שיקדם אותנו, שישפר אותנו, שישפר את השחקנים שסביבו. במשחק הזה לא הלך לו, זאת הייתה הופעת הבכורה שלו, אבל, ואני מקווה מאוד שזה לא מה ש... שהיכולת הזאת היא לא מה שאנחנו הולכים לקבל במשחקים הבאים ממנו.
קומסון נכנס דקה 72 ועשה דריבל אחד מוצלח מתוך שלושה, זה יותר מרז שטיין למשל שנכנס במחצית. אני ראיתי מהיציע הרבה מאוד תנועה שהוא עושה, הוא כן מוצא שטחים פנויים, הוא כן מבקש כדור, הוא באמת לא קיבל כדורים במשחק הזה. כל הזמן חשבו כזה איך תלעב, ואז הלכו אחורה. הוא היה נראה מאוד מאוד מתוסכל, ובצדק, ברגע שהוא כבר קיבל כדור, זה היה בטיימינג לא נכון, וששחקנים כבר סגרו עליו, אז הוא היה חייב כבר להחזיר אחורה.
הוא צריך את ורד, ואת ריקן, נכון. במשחק טוב.
אני חושב שיש לו פוטנציאל טוב מאוד, ראינו גם שהוא מאוד אתלט, יש לו דריבל, ולא יודע, אני מרגיש איתו משהו אחר קצת. אני מרגיש שיש שיפור ממה שיש לנו כרגע.
הוא היה נראה מאוד עייף, מאוד לא, כאילו לא בכושר, כאילו הביאו שחקן לא בכושר. וזה לא מה שאנחנו צריכים.
לא יודע, אני דווקא מהקהל ראיתי, ולא יודע, הוא היה נראה לי מאוד פעיל, והוא היה נראה לי כזה, מבקש כדורים, ו...
וואי, את האמת ראיתי ההפך לגמרי.
וואלה. זהו, אז לא יודע, אני אופטימי לגביו, אני חושב שכבר...
אתה לא היית במשחק, יכול להיות שבטלוויזיה רואים קצת אחרת.
אני האמת, בטלוויזיה אני, אתה יודע, אני מתמקד יותר פר שחקן כזה, ואז אני מחזיר קצת אחורה, והולך קדימה, והולך אחורה, אבל לא ראיתי.
יכול להיות שהוא לא היה בפריים, כי הוא עמד למעלה. אבל כשהוא לא היה בפריים ועמד למעלה, הוא עשה כל הזמן תנועה, הוא כל הזמן חיפש שטח פנוי, הרבה פעמים מצא, ופשוט לא קיבל כדורים. זה משהו שנגיד יש לוורד, החוכמת משחק הזאת, לריקן יותר, למצוא שטחים פנויים, ואם נשלב את זה עם איזשהו דריבל טוב שיש נגיד לשיבלי, יש לך פה אחלה שחקן.
יש לך שני כנפיים חדשים, שני שחקני כנפיים חדשים יש לך, יש לך חלוץ חדש.
בוא קודם כל ניתן להם לשחק, ואז נחשוב על איך משתמשים בהם.
שמע, שיבלי בכושר משחק, והוא משחק כל משחק, כאילו הוא נכנס מחליף, אבל הוא משחק כל משחק, והוא הראה לנו שיש לו כדורגל, ושהוא חייב לשחק יותר. קומסון עכשיו... אני חושב שהוא לא בכושר, נראה לי עכשיו הוא נכנס קצת יותר לעניינים וזה, ייקח לו עוד איזה משחק שניים, לצערי.
מאיפה הגיע? משוודיה? נורווגיה?
נורווגיה,
יש להם בפגרה שם.
תסתכלו על הדבר החיובי, לפחות הוא בארץ.
כן. טוב, בסדר, עכשיו רק צריך להפשיר אותו, וזהו, והוא צריך
להפשיר אותו.
אתה מבין? קצת להכניס אותו לתנור קצת.
רק אני אביא אליו את המספרים, היה לו 0 ביתות, 5 מסירות מדויקות מתוך 7, שאחת מהם הייתה גם באיזשהו מהלך כזה למגן על הקו, אחרי שהוא משך שחקנים. היה לו הספיק לעשות קורס אחד, 0 תיקולים מירוטים וחילוצים. הוא לא... מקווה שזה לא משהו שישאר, אבל שוב, זה באמת היה הופעת בחורה בדקה 72. וחוץ מזה 7 עיבודים, שזה גם לא מעט, אבל אצלו ראיתי שבאמת זה כי הוא העז וניסה, וזה לא היה עיבודים לא מחויבים, כמו שאר הקבוצה.
אולי זה באמת משהו שצריך קצת באנרגיות לפחות.
כן, לאט לאט. איתו אני באמת אופטימי.
אוקיי, בהצלחה שיהיה לו כמובן. אז במחזור הבא פועל טיסה לנוף הגליל ביום שני, שזה דווקא די מפתיע, בשעה 8
למשחק המרכזי.
למשחק חוץ מול ריינה, כמעט המשחק המרכזי, יש פשוט מכבי תל אביב באר שבע.
מי זה מעניין? דבר איתי.
בסיבוב הקודם הפועל הפסידה לריינה 1-0 בביצן ראש הזהב, משער של פרדי ורגס בדקה 42. בני ריינה במקום החמישי עם 29 נקודות, מאזן 24-23 לזכותה. מלך השערים שלה, שגם בספק למשחק הקרוב, הוא שלומי אזולאי עם 6 שערים, הוסיף גם 6 בישולים, ולואי חלף עם 4 שערים, די מתחרה איתו.
כן, שנדבר על ריינה או שקודם נרכיב הרכב?
נכון, בוא נרכיב הרכב קודם. אתה יודע מה, כבר התחלנו על ריינה, נדבר על ריינה ואז נרכיב את הרכב.
אז כן, אז כמו שאמרת, מלך השערים הוא שלומי אזולאי עם 6 שערים, XG עונתי של 4.30.
ניצול מצבים.
ניצול מצבים. לואי חלף מקום שני עם 4, 2.65 XG עונתי. ניצול מצבים.
דרך אגב, הוא הפקיע שער מול ביתר, משער ריק לגמרי, הייתה שם איזושהי טעות בהגנה, והיה לו שער חשוף. נראה לי רק זה 0.9 XG.
אז אתה מבין, ה-XG הזה עוד משקר.
כן, הוא די משקר, אני בטוח.
אז הוא מנצל מצבים טוב מאוד. לא סתם גם יש לו, מתחיל להיות לו ביקוש בליגה.
למי? לשלומי אזולאי?
לא יהיה חלף. הוא קושר כבר לכמה קבוצות.
מה אתה אומר?
כן. מלך בישולים, שלומי אזולאי. הוא אוהב מאוד גם...
בוא נקווה שהוא לא יהיה קשיר נגדנו.
כן, הוא עם 6 בישולים, וב-2.99 XA. זה אומר שמנצלים טוב את המסירות שלו, זה לאו דווקא אומר שהמסירות שלו הכי טובות, אבל כן, יש לו הרבה מאוד מסירות. ורגס, שני עם 3, ב-2.21 XA. אז מה שהנתון הזה בא להראות לי, שהמסירות של ורגס יותר מסוכנות. כי בגלל שה-XA יותר קרוב למספר הבישולים, זה אומר שהמצבים שהוא ארגן לשחקנים היו בהסתברות גבוהה להיכנס לשער.
אולי הן יותר מסובכות, יותר מאתגרות.
הם היו, לא, הם פשוט שמו את...
להפך בעצם.
הם שמו את השחקן שמקבל את הכדור במצב יותר טוב.
כן, אוקיי.
אז אני הייתי שם דגש על ורגס בהגנה. חוץ מזה, ורגס הוא גם מלך הדריבלים שלהם, אז בכלל צריך לשים עליו דגש. יש לו 47 דריבלים מוצלחים מתוך 88. זה מקום, ומקום שני במוצלחים זה רועי שוקרני עם 21. אז אתה רואה שיש פה פער של יותר מפי 2. הוא באמת הולכים עליו בהתקפות.
אגב, הוא הפקיע גם נגד הפועל בגביע. צמד אפילו, אם אני לא טועה, ורגס.
כן, נכון, נכון, צודק. חוץ מזה, מבחינת ההגנה, יש להם את חוטבה, מיודענו, שהיה בהפועל פתח תקווה באיזה 2009, 2010.
כן, אני זוכר משהו כזה.
כן.
לפי מה שאני... זוכר, יודע, לדעתי הוא השחקן נבחרת האחרון ששיחק במדעי הפועל, כשהוא זמן לנבחרת.
הוא היה בנבחרת בתקופה?
הוא היה במשחק אחד, שחק משחק אחד, כנראה על המחליף. אז כן, אז חוטבה ושוקני עם הכי הרבה תיקולים מוצלחים, 28. חוטבה הוא עם מ-32 ניסיונות, אחוז פסיכי. קשה מאוד לעבור אותו, קשה מאוד להיכנס איתו לדריבלים. צריך לשים לב לזה.
הוא משהו מבוגר.
כן, הוא בין איזה 35, 36. ושוקני עם 44 ניסיונות תיקולים, כמו שאמרתי, מתוכם 28 מוצלחים, והוא הקשר האחורי אמצעי בעצם, יותר ה-50-50 שלהם, וצריך לשים לב לזה. חוץ מזה, יותר על ריינה, הם משחקים ב-4-2-3-1 כמעט כל העונה, מאוד אוהבים לצופף את האמצע, שם אולי יותר נצטרך את האגפים שלנו במשחק יותר טוב. שם דווקא אני כן רוצה לראות שנמשיך את עניין הקרוסים שיש לנו יותר מהם. חוץ מזה, החזקת כדור, זה בערך 40-50%. מול הפועל תל אביב, משחק האחרון היה להם 40% החזקת כדור, הם הפסידו? 1-0?
לא, 0-0 אם אני לא טועה.
לדעתי הם הפסידו.
אם אני לא טועה, נגמר שם הטקו, אבל יכול להיות שאני טועה.
אז רק רגע, אז בקיצור...
כן, 0-0 בבלומפילד.
כן, אז תהיה על זה. 53% מול מכבי פתח תקווה. לא משנה. רציתי שתגיד לי כמה יצא, לדעתי שם היה טקו.
כבר אני אהיה על זה.
כן, סליחה על זה. כן, אז הם הפסידו למכבי פתח תקווה כשהם החזיקו יותר בכדור, ונגד חדרה הם גם החזיקו...
הפסידו, 2-1 גם.
הם ניצחו 2-1.
הם ניצחו 2-1.
ניצחו 2-1, וגם החזיקו 53% בכדור, ונגד אשדוד, שזה בערך קבוצה בלבל שלנו, כמו חדרה, אז שם הם החזיקו 68% והפסידו. אז זה סימן טוב, כי אנחנו קבוצה שעדיף לנו שהם יחזיקו בכדור, ואנחנו נתבסס יותר על מתפרצות. אני מקווה מאוד, זה עזוי להגיד את זה, אבל כן, זה סגנון משחק. אני מקווה שאנחנו נראה אחוזי החזקת כדור נמוכים אצלנו, כי אנחנו לא יכולים לנהל משחק, אנחנו לא טובים בזה, אנחנו מפסידים את רוב המשחקים שאנחנו מחזיקים יותר בכדור.
אגב, בדיוק אני רואה את המשחק גביע, 64% החזקה בכדור לריינה.
בדיוק, כן.
שזה משקף את הכל בעצם, 4-2. וניצחנו 4-2. כן.
אנחנו לא אוהבים להחזיק בכדור.
לא, אנחנו לא יודעים להחזיק בכדור.
כן.
חוץ מזה, במשחקי בית שלהם, הם מקום 9 בליגה.
נכון, הם קבוצת בית די חלשה.
אנחנו...
שלוש ניצחונות.
כן, יש להם 14 נקודות סך הכל. אנחנו... שלושה ניצחונות.
כן, שלושה ניצחונות. לא, אני טעיתי.
אז יש להם 14 נקודות בבית. אנחנו דרך אגב מקום עשירים 13. ואם היינו משחקים רק בבית, היינו עוד לפחות אולי נאבקים... לפחות לא...
כן, בחוץ הסקת 3 נקודות.
בדיוק, זה מה שכתבתי אחרי זה. הוצאנו רק 3 נקודות בחוץ העונה, שכולם היו בטקו. קשה ללכת נגד הסטטיסטיקה הזאת. אם הייתי מאמר ווינר, לא הייתי...
כן, לגמרי.
לא הייתי מאמר עלינו. זהו, זה בגדול.
למה, דווקא מאמרי ווינר כן יאמרו עליך, כי היחסים שלך גבוהים.
היחסים יותר גבוהים, כן.
כן, לך תתפוס הפתעה כזאת, בהצלחה.
הפתעה.
אבל כן, יש לנו מאזן טוב נגדם במהלך השנים. הפסדנו להם כולה פעם אחת, זה כמובן היה העונה, אבל יש לנו מצ'אפ טוב איתם, לא משנה באיזה מקום הם, לא משנה באיזה ליגה הם ואיזה ליגה אנחנו, יש לנו תמיד מצ'אפ טוב איתם, וזה משחק שדווקא כן, לדעתי, אפשר להוציא נקודות.
גם אתה אומר, כל הנקודות הוזגו בטקו, אבל נגד קבוצות בערך ברמה של ריינה אולי טיפה פחות טובות. פועל חיפה, שהיא קבוצה אפילו יותר טובה מריינה כן, בעצם.
נכון, ביתר ירושלים.
ביתר, שזה קצת פחות או יותר באותו לבל, ביתר קצת פחות טובה. זה יכול להיות, אתה יודע, ההיסטוריה מדברת בעד עצמה, יכול להיות באמת שזה ישחק לטובת הפועל.
כן, מקווה מאוד, כי באמת אנחנו קבוצת חוץ נוראית השנה.
כן, לגמרי. אוקיי, תגידו לי את ההרכבים שלכם, נתחיל איתך דן.
טוב, אז אני פותח עם עומר כץ בשער, מצד ימין אלי מלך, גושה ורם שיחזרו מהר מהר להרכב. אני פותח עם דרור ניר מצד שמאל ולא עם קן יונס, אני חושב שקן יונס מסכן אותנו יותר מדי, דרור ניר לפחות קצת יותר אחרי הגנתית.
ואנטוניץ' גם בחוץ.
כן, אנטוניץ' לא בהרכב. קשרים אחוריים בראון וריקן, אני שם את ורד מעליהם, והשלישייה התקפית זה קומסון בצד ימין, שיבלי צד שמאל וגוזלן באמצע.
אוקיי.
אני הולך עם עומר כץ שוער, מגן ימני אלי מלך, בלמים גושה ורם, מגן שמאלי קן יונס, כמעט אותה הגנה.
כן.
קשרים אחוריים אדני רן ובראון, קשרים קדמים קומסון בשמאל, סליחה, אחר... בימין.
זהו, חזק בימין.
כן, יותר. בימין, קומסון בימין, ורד באמצע שיבלי בצד שמאל, חלוץ גוזלן.
כן, אותה התקפה.
אין כל כך
זה
ברירה.
זה מתבקש, כן. זה כל כך מתבקש.
יצא לכם פעם שעשיתם את אותו הרכב?
לא נראה לי. אולי פעם אחת?
אולי פעם אחת.
יכול להיות, כן. לא, בדרך כלל אין לנו אותו.
אוקיי, אז באמת בפרקים הבאים יהיה לנו סיכום המשחק מול ריינה, לאחר מכן בני יהודה. סיכום כל המשחקים.
אני אומר השנה צריך ללכת פול כוח על הגביה.
על הגביה. לפחות תגיעו לאירופה.
כן, מה, הפועל רמת גן עשו את זה. זכו בגביה, ירדו ליגה, שיחקו באירופה. מה, לא, הם זכו בליגה השנייה פעם אחת, שהם היו בליגה השנייה ופעם אחת.
נכון, הם היו בליגה השנייה וירדו.
פעם אחת הם זכו וירדו ליגה באותה עונה.
נכון.
אני אחתום על עונה כזאת במצב הזה.
כן, במצב שאתה כבר כמעט כבר שמה.
רותם, אם אני לא אראה תואר, מתי אני אראה תואר? ירידות ליגה אני אראה עוד הרבה.
תישאר בליגה, תבנה את המועדון, תפתח אותו. אתה רק עכשיו, אתה יודע, זה קבוצת אוהדים שרק עכשיו מתחילה להתפתח.
תראה את
הפועל ירושלים, איזה יופי ואיזה כיף להסתכל לראות אותם. ואיזה שקט יש שם, שקט ניהולי. זיו אריה, יש לו תקופות לא טובות, ואף אחד לא מדבר איתו בכלל, לא מעזים להגיד, להסתכל על פיתורים.
אבל זה לא כמו אופר, כי אצלו הכדורגל גם מאוד מותאם לסיטואציה.
בדיוק, זה מאמן שונה, לא ישבתי אותו לאופר, הם פשוט אומר...
לא, אני אומר, כי אתה אומר כאילו אצלנו אין שקט. אבל היה הרבה שקט לאופר, היה הרבה זמן.
היה לו הרבה שקט, כן, אבל אני אומר בכללי, שתראה איזה כיף להסתכל על הפועל ירושלים, איך הם בונים את המועדון, ואיך הם התקדמו. ויש לנו, יש לנו, יש לנו מול העיניים דוגמה לאן אתה יכול להגיע, ועם הכמות קהל שלנו והתמיכה של הקהל שלנו, אנחנו יכולים להגיע גם הרבה יותר רחוק.
טוב, נו, אז בוא ניקח דאבל, ישארות בליגה וגביה.
זה אין לי בעיה.
נקרא לזה עונת הדאבל אם זה יקרה.
כן.
נדל. טוב, גם עכשיו יש ור, לא יהיה איזה שוט גדול. או שיהיה, בעצם אי אפשר לדעת.
היינו השנה.
איזה שוד, איזה... אתה יודע מה יכול להיות...
הדלקת את רותם בדיוק לפני הסוף.
אתה יודע מה יכול להיות מהמועדון הזה, אם לא היה את השוד הזה?
אולי היום הייתם מכבי חיפה.
זה לא אולי, היינו באותו לבל היום.
בוא נה, אבא שלך משחק שם באירופה, פתאום הוא כובש שם, איזה מועדון לוקח אותו, אתה היום לא עושה פה את הפודקאסט, אתה עושה פודקאסט ברצלונה.
אבא שלי היה לו קריירה מפוארת.
לא, היה לו קריירה מאוד מפוארת, אבל אני אומר, אם היינו משחקים באירופה, איזה סקאוט יכול לצוד אותו.
לא יודע אם היו סקאוטים בתקופה הזאת.
מעניין. אוקיי, אז באמת כל המשחקים של הפועל עד סוף העונה, אתם מוזמנים כמובן להזין לנו באפליקציית האנליסטים, באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, לעקוב אחרינו בכל המדיות, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם ועוד ועוד ועוד. תודה רבה לדן ממליה.
תודה רבה שי.
תודה רבה לרותם שושני.
תודה רבה שי.
אני הייתי שי דרורי. תודה רבה לאביעד פולק, שנתן לנו נתונים מאחורי הקלעים.
תודה רבה.
ותודה רבה לכל המאזינים. שיהיה לנו בהצלחה בהמשך, והלוואי שיקרה נס.
אמן.
ערב טוב. הלוואי.